טוב, אנחנו בעזרת השם נמשיך היום את המאמר דפייני הוויה וירפי מתשכ"א. אנחנו עצרנו בשיעור הקודם באמצע אות ו, שזה נמצא בעמוד 309. אנחנו בקטע שמתחיל במילים מושיעני ויבשע. עד כאן נעשה תקציר שבתקציר במאמר. הרבי הסביר בהרחבה גדולה איך צריך להיות עבודת השם של יהודי. כשיהודי עושה את הדברים בצורה נכונה, זה נקרא שהוא קשור למקור מים חיים. ונקודת הדברים, כשכל מה שהוא עושה, מרגיש או לומד, זה בא מכוח האיתן שבנשמה. האיתן שבנשמה זה היחידה שבנפש. כשזה מאיר אצל האדם, אז הכוחות הנשמתיים העוצמתיים שמתרחש בכל פעולה שיהודי עושה, הוא ממשיך אור אלוקי הרבה יותר גבוה מאשר בעולם הבריאה. וזה מה שאמרנו, שהגילוי שיש כאן בעולם הזה הוא נפלא בעין ארוך הרבה יותר, כפי שדיברנו על זה בפסוקים המרמזים על העניין. אבל מה קורה כשיהודי קולט שהוא לא קיים את הדברים ברמה הזו? לא מדובר כאן במישהו שלא קיים בכלל, הוא קיים, אבל הוא לא קיים את זה ברמה הזו. אז הוא מבין שיש כאן בעיה, אז הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שרוצה לחזור בתשובה, כדי לעורר מחדש את איתן שבנשמה שלו. ותשובה קשור לרפואה. שאומרים רפאיני, מתכוונים בעצם לתשובה. למה רפואה קשור לתשובה? אז הסברנו שההבדל בין אוכל לתרופות, אוכל זה משהו כמותי, אוכל יש לו טעם, הוא טעים, ויש לו מדידה והגבלה. לעומת התרופה, האפקט שלו לא נמדד בכמות וגודל התרופה, גם טיפה אחת מועילה, והתרופה בדרך כלל אין לה טעם, זה משהו מר, לכן זה מסמל את התשובה, שבעבודת השם רגילה, כדי שיהודי יגיע ליעד, זה סדר מסודר של עבודה של ימים, שבועות, חודשים ושנים. אבל כשיהודי חוזר בתשובה ורוצה לתקן, אז יכול להיות שבתנועת נפש אחת הוא מתקן חסר של שנים. איפה ההיגיון פה? זה כמו תרופה, שבטיפה אחת, בקורטוב אחד, אפשר לתקן עניין מאוד מאוד גדול. יש קונה עולמו בשעה אחת. וכדי שיהודי יצליח לעורר אצלו את התשובה הזו, את הרפואה, צריך לקבל נתינת כוח מלמעלה, שזה עניין הבת קול שיוצאים כל יום כדי לעורר יהודים, וזה מה שיהודים מבקש מהקדוש ברוך הוא, זה בעצם הבקשה שלנו, אחת הבקשות ב-18 כל יום, רפאיני השם, ריבונו של עולם, תרפא אותי אתה, דהיינו תשלח מלמעלה את אותו דחף שהנשמה שלי תרגיש אותה, שהאיתן של הנשמה תרגיש, המזל של הנשמה ירגיש, וזה יחלחל גם לחלק הנשמה שנמצא פה למטה, וירפא, ואז היהודי אומר, אני אתפס על זה, ואני אעשה את התשובה שלי בצורה מלאה, ואני אחזור למסלול. זה עד כאן ההסבר במשפט הראשון, בבקשה הראשונה, רפאיני, הוואי וירפא. עכשיו אנחנו ממשיכים להסביר את המשך הלשון, הושיעני ויבשע. אחר כך נסביר מה זה הסיום, כי תהילתיאת. מה זה הושיעני ויבשע? זה מסביר את המושג ישועה, מה זה בא להוסיף על המושג רפואה. אומר הרבי שהמושג ישועה זה מלשון ואישה הוויה אל הבל. מה שכתוב בתורה בתחילת ספר בראשית בפרק ד', שכאשר הבל הקריב את הקורבן, כתוב את הלשון ואישה הוויה אל הבל. ואישה פשט הפשוט זה שהוא פנה אליו. אבל כשהתורה כותבת את הפנייה בלשון ואישה, זה בא להדגיש שהייתה כאן פנייה מדרגה אלוקית גבוהה ביותר, כמו שהוא יגיד בהמשך שזה פנימיות הכתר שלמעלה מסדר השתלשלות, הבחינה שנקראת עתיקה קדישה, זה בא לידי ביטוי בלשון ואישה. שזוהי המשכה נעלית עוד יותר, שהמשכה האלוקית שנמשכת על ידי הישועה, היא הרבה יותר נעלית, הרבה יותר גבוהה מאשר הרפואה. כמובן, מעניינם בספירות, כמו שכשעושים סדר בספירות, את סדר העבודה של יהודי, כל נקודה בעבודה מול איזה חלק בספירות זה מתבטא, אז אנחנו יודעים שתורה ומצוות, שזה סדר עבודה רגיל, זה 10 ספירות. 10 ספירות זה 10 ספירות מסודרים ומוגדרים, הם מבטאים את קיום התורה והמצוות המסודר של יהודי. אחר כך יש נעלה, יותר מזה זה רפואה, זה כמו תשובה, על זה כתוב שרפואה קשור לכתר שזה למעלה מסדר השתלשלות, אבל רפואה סתם זה אריך, זה חיצוניות הכתר. ובדרך רמז, אז רואים שהכינוי על חיצוניות הכתר אריך קשור לעניין הרפואה, כמו שקודם כל הפירוש שאומרים, כמו שאומרים ב-18, ועלה ארוחה, ארוחה זה רפואה, זה מרפא. אז קודם כל פירוש המילה אריך, ארוחה זה רפואה. בנוסף לכך, המילה אריך זה ראשי תיבות, 4 אותיות א' ר' י' וח', בסדר שונה זה ראשי תיבות של כי אני השם רופאך. אז רואים את הקשר בין אריך לרפואה, וכשאומרים רפואה זה כתר, אבל חיצוניות הכתר. ונעלה יותר מזה, זה אושיעני. עניין הישועה זה עתיק הקדישה, כמו שידוע בחסידות מבואר, ששורש המילה ישועה כולל בתוכו את השין עין, שין עין זה שין עין נהורין, שזה כנגד עתיק הקדישה, כמו שמבואר שכאן רואים שהמידות נמצאים בעשרות, במקום 7 מידות זה עין זה 70, והמוחין נמצאים במאות, במקום 3 זה 300, 370 זה הגימטריה שין עין, שזה מרמז על אותם כוחות כפי שנמצאים בשורשם העליון בעתיק הקדישה, שזה אושיעני, שזה קדושתי שלמעלה, זה הקדושה האלוקית האינסופית שהיא למעלה לגמרי מכל סדר ההשתלשלות ועוד יותר מזה. וזו הבקשה אושיעני ויבשע. מה הבקשה? והסדר הוא שתחילה ישנו עניין דו שיעיני שהוא בדרך התערות הדלילה. יהודי מבקש מהקדוש ברוך הוא שהוא יעורר מלמעלה את הכתר, את פנימיות הכתר, לקרב את עצמו ליהודי. ואחר כך ויבשע מצד עבודת המטה, ואז היהודי כשהוא יקבל את הסיוע, סייעתא דשמיא, אז הוא מלמטה גם כן יעשה את עבודתו עם האיתן שבנשמה, עם פנימיות הנפש, שזה על דרך רפאיני ורפאי, או שיעיני ויבשע, שבשניהם יש את אותו דגש שקודם כל מבקשים שזה יהיה המשכה מלמעלה, ואחר מכן יש את הפעולה שאדם עושה מלמטה, רק זה בשני הבחינות, הבחינה הנמוכה יותר זה רפואה, שזה כנגד אריך, והבחינה העליונה יותר זה ישועה, שזה כנגד עתיק. עכשיו אנחנו נתייחס לסיום של הפסוק. כי תהילתי אתה. כמו שהרבי דייק בתחילת המאמר שצריך להבין מה הפירוש כי תהילתי אתה, שמהסגנון נראה שזה נתינתם. למה רפאיני? למה אושיעני? כי תהילתי אתה. אז רבי שאל, צריך להבין מה הפירוש התהילה גורמת לרפואה ולישועה. זאת אומרת, ההסבר בזה הוא קיני דיני ידוע בעניין האילולים והתשבחות למעלה. ידוע מה שמבואר בכמה מקומות בתורה אור ובדרך ספר המצוות בדרך מצוותיך, מוסבר לגבי זה שמשבחים ומעללים את הקדוש ברוך הוא. אומרים הלל ואומרים פסוקים שונים שמעללים את הקדוש ברוך הוא, אז שואלים בחסידות מה העניין האילול והשבח הזה וכי הקדוש ברוך הוא צריך שנעלל אותו. אז מסבירים שהוא על דרך התשבחות ששיבחו החבריה את רשבי, כמו שמסופר בזוהר, שהחברים של רב שמעון בר יוחאי, כשהם באו לבקש ממנו שיגלה להם דברי תורה ודברים נעלמים, אז לפני כן הם שיבחו אותו בשבחים נוראים, שבחים עצומים. לדוגמה, הם אמרו, מן פני האדון הוויה, כתוב בפסוק בספר שמות, לראות את פני האדון הוויה, אז חברי רשבי אמרו, מי זה פני האדון הוויה? אתה רשבי, כך כתוב הזוהר, שהם אמרו, רשבי אתה אצלך בפניך מתבטא פני האדון הוויה. או למשל ורבי יהודה כתוב ומסופר בזוהר שחברי רבי יהודה שיבחו אותו, התלמידים שיבחו אותו, אבא קרי לי שבת, היו קוראים לו שבת, שזה שבח נפלא ביותר. ולכאורה אינו מובן מהו עניין השבחים ששיבחו את רשב"י, מה התוכן, למה צריך לשבח אותו, והרי היה בתכלית הביטול, הרי רשב"י היה בביטול מוחלט, איך שהוא אמר על עצמו, ענה סימנה באלמה, אני כלום, אני רק סימן. זאת אומרת שהוא היה בביטול מוחלט לאלוקות, אז מה הוא צריך שישבחו אותו? אדם רגיל כערכנו שמשבחים אותו, זה עושה לו תחושה טובה וזה גורם לו רוממות. יש אנשים שצריכים את ההוכחה לישות שלהם מהסביבה, ושהסביבה משבחת אותו, זה גורם לו גדלות ורוממות. הרשב"י בכלל לא היה שייך בעניין הזה, מן להפך, בקצה התחתון השני לגמרי, הוא היה בביטול מוחלט, אז מה הטעם ומה העניין השבחים שמשבחים אותו? אך העניין הוא מה מבואר לגבי זה, שכללות עניין השבחים, שתלמידים משבחים את רבם, השבחים הללו שתלמידי רשב"י או תלמידי רבי יהודה שיבחו את הרבי שלהם, ומה שהחבריה שיבחו את רשב"י, הוא כדי לעורר אצלו את בחינת האלה. השבחים האלה מסייעים, כביכול גם אצל הקדוש ברוך הוא אותו דבר, יש כוחות נעלמים, שהתלמידים לא רואים את זה ולא מקבלים את זה, והם רוצים שיהיה להם שייכות גם לאלם, אז כוחם של שבחים לעורר את האלם. איזה אלם? אז באלם יש כמה שלבים. יש אלם כזה שהוא רק, הוא היה מוכן להתגלות, היה חסר רק איזשהו דחף קטן, איזו התעוררות מלמטה קטנה לעורר את זה, אבל זה אלם כזה שהוא בגדר גילוי. אז לא רק האלם שהיה מוכן אצלו להתגלות, אז השבחים מגלים את זה, אלא גם האלם שלמעלה מזה. יש דברים של רשב"י שהם בינו לבין עצמו, שהוא בכלל לא תכנן לגלות את זה ולדבר עם זה עם תלמידיו, אבל מתי שהם משבחים אותו, אז גם האלם הזה שהוא למעלה מגילוי ולמעלה מלהיות מוכן להתגלות, גם את זה הוא מגלה להם. ועוד יותר, ועד לבחינת האלם העצמי, הוא מגלה להם את המהות העצמית שלו, שבכלל לא בגדר גילוי ואלם. את העצמיות שלו, השבחים, כוחם כל כך גדול, לעורר את הפנימיות הנפלאה ביותר של אותו אחד שמשבחים אותו. דרך זה כמו שמדובר לגבי רשב"י והתלמידים שלו, אותו הדבר הוא גם בעניין השבחים שלמעלה. אותו הדבר, כשיהודי משבח את הקדוש ברוך הוא, זה לא שהקדוש ברוך הוא צריך את השבחים שלו, אלא להפך, אנחנו צריכים את ההשפעות, וכדי לקבל את ההשפעות אז אנחנו משבחים. עניין ההילול הוא מלשון מה שכתוב שמעללים כי תהילתי אתה, הוא מלשון המושג של ההילול והשבח, זה כמו הלשון שכתוב בפסוק באיוב, בהילון נירו עלי ראשי, הילו זה מלשון אור, הילה. דיינו, מתי מאיר האור? כשמשבחים. שהוא עניין המשכת בחינת האלה. ככה אפשר לראות את זה גם בבני אדם, לאו דווקא תלמיד ורב, גם בין ההורים לילדים או בין חברים. כשאתה אומר למישהו מילה טובה ולא עניין של חנופה חלילה, דבר שהוא לא אמת, שזה דבר האסור, אלא אומרים עליו שבח אמיתי שבאמת מתכוונים אליו, זה פועל באופן מיידי לגלות את הפנימיות, זה גורם לשמחה וזה גורם לגלות את הפנימיות גם אלם שאינו במציאות, אז בחינת האלם העצמי. כאן הרי דיברנו כלפי הקדוש ברוך הוא, ומה ביקשנו ממנו? שהוא יגלה לנו את הכוח לרפאיני, לרפואה, לתשובה, שזה אריך. אחר כך ביקשנו יתרה מכך, הושיעיני, שיגלה עתיק. אז למה אנחנו נזכה לגילויים האלה? על זה אומר הפסוק, כי תהילתי. כי אתה היהודי מהלל את הקדוש ברוך הוא. כי בזה משהו ממשיך במאמר. וזהו רפאיני הווי וירפאי. או שיהייני ויבשיה. כי למה זה כל זה מגיע ליהודי? כיוון שתהילתי. מה פירוש תהילתי? עניינה, מה עניין התהילות שמהללים את הקדוש ברוך הוא? לגלות על דרך עשר ספירות הגנוזות אליהם עצמי, לגלות גם את עשר ספירות, גם את הכוחות הגנוזים ביותר, שהם לא שייכים בכלל לבריאה ולסדר השתלשלות. מה פועל הגילוי? שיהיה אתה. אתה זה גילוי, מלא היי, כמו שדיברנו במאמר לפני כן, שאיפה שכתוב אתה עם מי מלא, זה מראה שכל הפרצופים נמצאים בשלימות, והגילויים נמצאים בשלימות, אז מה גורם לזכות הזו? שיהיה רפאיני, ושיהיה אושיאיני, מכיוון שיש תהילתי, כי יהודי מעלל את הקדוש ברוך. עכשיו המאמר הזה נאמר בשבת, מברכים חודש סיוון, שזה הסוף של ספירת העומר. אז כאן באות האחרונה עוד זין, הרי במקשר את העניין המדובר במאמר, לתקופה שבו המאמר נאמר. מקשר את זה לתהליך של מפסח, דרך ספירת העומר, עד חג השבועות. שהתהליך הזה מסמל את הרעיון של הפסוק רפאיני, הוויה ורפאי. הושיעני ויבשיה כי תהילתי אתה. כל המהלך הזה מתבטא בתקופות שכרגע נמצאים גם אנחנו. אנחנו כרגע ערב פסח. המאמר הזה נאמר בין פסח לשבועות בסוף ספירת העומר. ריב אומר ככה, יש לקשר זה עם העניין לחג הפסח וחג השבועות. אפשר לקשר את העניין המדובר כאן במאמר. דיברנו את ההבדל בין תרופות לאוכל. אמרנו שתרופות זה עניין של תשובה. אוכל זה תורה ומצוות בצורה מסודרת. אוכל זה טעים וזה עם מדידה וגבול וגודל. רפואה זה מר וזה לא נמדד בכמות וכולי. אז כל המושג הזה של רפואה ומאכל יבוא לידי ביטוי בהבדל שבין פסח לבין התהליך שמוביל ומגיע לחג השבועות. שההפרש ביניהם, מה ההבדל בין פסח לחג השבועות? שבפסח חמץ אסור ובשבועות צריך להיות דווקא חמץ. כידוע שבפסח אנחנו הרי מנקים את הבית, מוציאים את החמץ, מוכרים אותו לגוי, שיהיה לגמרי נקי, בל יראה ובל ימצא, חמץ מופרך ומושלל. אבל שמגיע לחג השבועות, אחד ההזדמנויות היחידות בשנה שהביאו קורבן שהוא חמץ לבית המקדש, ודווקא חמץ, זה היה בחג השבועות. כמו שכתוב בתורה, בויקרא, בפרשת אמור. ואיתה בזוהר, הזוהר מסביר. מה ההבדל בין האיסור אכילת חמץ בפסח וחובת אכילת חמץ בשבועות? אז הזוהר מביא לכך משל, שזו כמשל המלך שהיה לו בן יחיד שנחלש וחלה. כשהבן היחיד היה חולה ולכן נאסר עליו לאכול מאכלים רגילים. המלך אמר לו, אתה לא יכול עכשיו לאכול אוכל זה, זה דברים רגילים, סטנדרטיים, קונבנציונליים. כי אם מכיוון שהוא חולה אז הדבר היחיד שהוא יכול להכניס לפה זה סממני רפואה. אבל זה לא תכלית להיות כל הזמן בסממני רפואה. הרי צריך לחזור למצב שאפשר לאכול אוכל רגיל ולעכל אותו כרגיל. כאשר עברי, אזי יותר לו לאכול מאכלים בריאים. ויתרה מזה לא רק שיתירו לו, אלא שצריך לאכולם, הוא חייב לאכול מאכלים בריאים. אף שמקודם לכן נאסר עליו לאכולם. תקופה הקודמת היה אסור לו לאכול את אותם מאכלים, אבל כשהוא עברי והמעיים שלו יכולים לעכל את זה, אז אדרבה הוא חייב לאכול את זה. זה המשל. ודוגמתו בנמשל, מה הנמשל של זה, שבין המלך זה יהודי, המלך זה כמובן הקדוש ברוך הוא. מה הנמשל בין תקופת החולי לתקופת הבריאות לגבי האוכל והתרופות, שבפסח צריך עדיין לרפואה. בפסח עם ישראל יוצא ממצרים, הם היו שקועים בממתת שערי טומאה, הם היו רחוקים עדיין מכל עניין, הם רק עכשיו יצאו, אז הם עדיין לא יכולים להתעסק עם האוכל הרגיל, עם החמץ, עד רבה אסור להם לאכול חמץ. כרגע הם צריכים לקחת רק רפואה, תרופה. אנחנו יודעים הרי שהמצה נקראת מייחלה דאסוותא, מאכל הרפואה. צריך כרגע לאכול רפואה, שבפסח צריך עדיין לרפואה. כי אף על פי שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, למרות שכמו שאנחנו אומרים בהגדה של פסח, שהקדוש ברוך הוא נגלה לעם ישראל ביציאת מצרים, אבל זה לא עבודה שלהם, זה מלמעלה לגמרי. הנה הגילוי היה רק מצד למעלה, אבל לא פעל בפנימיותם, בהגוף הנפש הבהמית. אבל הגוף הנפש הבהמית של יהודי עדיין לא היה כלי לגילוי הזה, ולכן הייתה צריכה להיות היציאה ממצרים, באופן דקי ברחם, וצריכים לברוח, כמו שמבואר על זה בתניה בפרק למד א', אז מוזקן כן שואל שלכאורה, אם היו באים לפרו ואומרים לו אנחנו רוצים לצאת לנצח, הוא גם היה חייב להוציא אותם. לא היה צריך להגיד לו לשלושה ימים. ואם אולי רוצה להוציא את זה, הוא מקבל עוד כמה מכות, בסוף היה מסכים להוציא. אז למה היה צריך לברוח ממצרים? אז אדמור הזקן מסביר שזה לא הפרו הבעיה. זה הנפש הבהמית של כל אחד הוא הבעיה. הנפש הבהמית של כל אחד כשהוא לא, היה עדיין כלי לגילוי הזה, אז בשלב ראשון צריך פשוט לברוח. אך מיד לאחרי פסח, אחרי פסח, אחרי שהיה הגילוי הגדול, עכשיו צריך להתחיל לעבוד שהכוחות העיכול שלנו יעקלו את הגילוי הגדול, וזה יהיה חלק מאיתנו. ולכן התחילו לספור ספירת העומר. ספירת העומר זה התקופה שמתחילים לתקן את המערכת, להשלים את המערכת, שעניין הרפואה בספירת העומר עדיין מרפים את הנפש, אבל זה רפואה שכל יום שעוד חלק נהיה בריא, אפשר כבר להתחיל לאכול גם מאכלים רגילים. ולכן הרי אחרי שבוע ראשון שמתקנים, אחרי ספירת העומר שבוע שלם, אחד וחוץ לארץ, זה ממש שבוע שלם, שמסיימים לאכול את כל, לעבור את כל השבע המידות של חסד, מתקנים את העניין העיקרי, אז אפשר כבר להתחיל לאכול חמץ, אז אפשר כבר להתחיל לחזור לאט לאט למאכלים רגילים. וכאשר נשלמו ימי הספירה, כשהשלימו את התיקון של כל המערכת, של כל הספירות, של כל המידות, בחג השבועות, שאז נשלמה הרפואה ונעשה בריא, אז היה צריך להיות חמץ דווקא. אדם בריא יתחיל לאכול, ימשיך לאכול תרופות, התרופות יזיקו לו, מה יש לך לקחת תרופות? כל זמן שלא הגענו לחג השבועות צריך עדיין לאכול תרופות. אבל כשמגיעים לחג השבועות, אז דווקא חמץ, חוזרים למאכל הרגיל, אפשר לתקן את החמץ, את האוכל הרגיל, לתקן אותו ולזכך אותו. וזהו שלושת השלבים האלה. פסח, ספירת העומר וחג השבועות, זה מרומז גם בפסוק של שיר השירים. זהו גם מה שנאמר, כתוב בשיר השירים, מושכני, אחריך נרוצה, הביאני המלך עד הרב. אז ידוע מה ששואלים בחסידות, שלכאורה יש כאן בפסוק משהו לא מובן. אם כתוב מושכני, זה אומר לשון יחיד, אז למה אחר כך כתוב אחריך נרוצה, לשון רבים? ומה זה הביאני המלך עד הרב? אז מסבירים בחסידות דקאי על ג' זמנים אלו, ששלושת הזמנים שהזכרנו, פסח, ספירת העומר ושבועות, שלושת הזמנים מרומזים בפסוק הזה בשיר השירים. בואו נלך לפי סדר. מושכני, הביטוי הראשון, המשפט הראשון, בפסוק שאומר מושכני לשון יחיד, קאי על פסח. זה בפסח, שבפסח הקדוש ברוך הוא מושך אותנו מלמעלה, נגלה למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שאז הוא הגילוי מצד למעלה, ואנחנו עדיין לא קהילים לגילוי הזה, אז זה מושכני, הקדוש ברוך הוא משך אותנו. ולכן נאמר מושכני לשון יחיד, למה כתוב לשון יחיד? כי הגילוי מלמעלה הוא רק בנוגע לנפש האלוקית. הגילוי היה מלמעלה, ורק לנפש האלוקית. אז זה מושכני לשון יחיד, אבל אחרי שהיה השלב הראשון שהנפש האלוקית הצליחה לצאת וכיברח העם, וזה היה מצד הקרוז דאבת כל שנשמע במזל הנשמה למעלה, והיציאה הזו ממצרים צריך להיות בכל יום. כשהקדוש ברוך הוא מרפא את היהודי ועל זה, הרי הוא מבקש רפאיני שהקדוש ברוך הוא ימשוך אותנו מלמעלה. אז הבת קול שמעוררת את האדם לתשובה, מי ששומע אותה, זה המזל של הנשמה, זה הנפש האלוקית, זה מושכני. אבל בנוגע לגוף ונפש הבהמית, הוא צריך להיות כברח העם. האדם לא תמיד כלי לגילוי הזה, אז הוא צריך בהתקפיה להגיד לגוף שלו, למרות שאתה לא מרגיש עדיין ולא מבין עדיין את היוקר של זה, אני אאלץ אותך לעשות מה שהקדוש ברוך הוא אומר. זה מה שהיה בבריחה ממצרים, וזה מה שצריך להיות גם בעבודת האדם. זה נקרא אחריך נרוצה, והנרוצה מדגיש כאן שני דברים. דבר ראשון מדגיש שזה הפעולה של האדם, נרוצה, אני ארוץ, וזה כתוב לשון רבים, למה? כמו שאומר מיד, אחריך נרוצה, קאי על עבודת ספירת הרומר מלמטה למעלה, זה נרוץ, אז אני ארוץ ולא שאתה מושך אותי, ולכן אמר נרוץ על לשון רבים. למה לשון רבים? כי העבודה היא גם בנפש הבהמית, כי כשאנחנו רצים לבד, הנפש הבהמית הוא גם שותף. אולי בהתחלה זה בהתקפי, אבל הוא גם שותף. אז הנפש האלוקית רץ, והבהמית רץ גם ביחד איתו, זה ספירת העומר. ובאופן שהעבודה זה נפש האלוקית ונפש הבהמית הם ביחד, שלכן נכללים שניהם בתיבה אחת, נרוצה. אז אם כך יש לנו בפסוק את ההסבר על שני הקטעים הראשונים. מושכני זה פסח, אחריך נרוצה, זה כל התהליך של ספירת העומר. ואז מגיעים לסיום, ועל ידי זה נעשה בחג השבועות, הביאני המלך עד הרב. חג השבועות זה כבר התרופה, כבר לא צריך אותה, כי הילד כבר בריא, ואנחנו עכשיו יכולים להיכנס לתוך המלך, לתוך החדרים שלו למתן תורה, חדר לפנים מחדר, גילוי הפנימיות. אז אנחנו יכולים להגיע לפנימיות של המלך, אנחנו כבר כלים מצד עצמנו להיכנס לשם. וזהו, שלושת השלבים הללו הם גם כן בפסוק שעליו אנחנו מדברים פה במאמר. רפאיני השם ורפא כי תהילתי אתה. גם פה יש את שלושת השלבים. יש רפאיני שזה כמו מושכני. יש וירפא שזה כמו אחריך הנרוצה. יש כי תהילתי אתה שזה הביאני המלך חדריו. כמו שהוא מסביר, רפאיני הוא עניין הגילוי וההתעוררות מלמעלה. בפסח. בפסח הרפואה באה מלמעלה, שהקדוש ברוך הוא מצידו מלמעלה נגלה למלך מלכי המלכים, והוא נותן את ההתעוררות למזל הנשמה. וירפא הוא עניין העבודה מלמטה בספירת העומר, זה התקופה שהאדם נרוצה, ואז הוא מתחיל להתרפות כל יום ויום, הוא כובש עוד חלק בנפש שמתרפא. כי תהילתי אתה, זה הסיום, זה נקרא הביאני המלך עד הרב. שעל ידי העילולים והתשבחות מתגלה בחינת אתה, זה גילוי הפנימיות, חדר לפנים מחדר, שזהו במתן תורה. שעל ידי התורה, שיהודי לומד תורה, הוא מקבל תורה במתן תורה, והוא לומד תורה כי הוא כלי לתורה, והוא כבר מזוכח, והוא יכול כבר להרגיש חלק מהעניין, אז נעשה האיחוד בין באגליה ובין באסתים, מתגלים שני החלקים, החלק הנסתר מתחבר עם החלק הגלוי, מדובר כאן גם די ישראל, גם החלק הנסתר של היהודי, שזה איתן שבנשמה, מאיר בגלוי של היהודי, בעשר כוחות שלו, גם באורייתא, שהפנימיות של התורה מאירה בניגלדי תורה, שבכל פרט רואים ומרגישים את הפנימיות של הדברים, וגם בקודש הבריחו, גם פה הפנימיות של קודש הבריחו, שזה עתיק הקדישה, מאיר בתוך העולמות, בתוך כל פרט ופרט, מאיר בגילוי הפנימיות שלו. השלושת האלה, גם ישראל, גם אורייתא וגם קודש הבריחו, באופן דקול אחד, שהכל נהיה ביחד בהתאחדות מלאה, וההערה היא מלאה, ואז כמובן שהרפואה והישועה מלאה לגמרי ומביאה את ההתגלות של עתה של המלך ועצמו.